רדיו סול סיואל, רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים. הג'ינגל שלנו ככה קצת קפץ לו, אבל אנחנו נתחיל בלי הג'ינגל. מה אנחנו צריכים ג'ינגל? אז אנחנו יום שלישי, פעמיים כי טוב, והשעה 13:03, וכמו בכל יום שלישי אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם. מאחורי המיקרופון כמו תמיד הולי שוורץ, ואנחנו פותחים היום תוכנית נוספת, תוכנית שככה היא תוכנית מאוד מיוחדת, כי יש בה משהו מאוד ראשוני, ותכף נסביר למה. נמצאת איתנו באולפן סרן נועה טירקל. צהריים טובים, נטע. למה נועה? נטע טירקל. צהריים טובים, נטע.
צהריים טובים.
איזה כיף שהגעת אלינו.
לגמרי, אני ממש מתרגשת.
אז אין צורך להתרגש, אנחנו נציג אותך ונגיד שאת ראש מדור כשירויות מפקדים בחיל החינוך, שזה כזה טייטל מאוד גדול ורציני. מה זה אומר כשירויות מפקדים? ספרי לנו קצת על המדור שלך.
אז אני אגיד שבימים אלה זה אפילו יותר מרגש, כי אנחנו מקימים את המרכז להעצמת המפקד בחיל חינוך, ואני הולכת להיות חלק ממנו.
שמה זה אומר?
שזה מרכז שהולך לרכז את כל הפעילויות שיהיה למפקדים, מעולמות ההכשרה, שזה מה שאני אתעסק בהם, יותר מה נכנס בקצה להכשרות מפקדים בצהל, עד לפעילויות שאנחנו עושים לאורך כל הרצף של המפקד, אם הוא בוחר לצאת, אם זה רגע אנחנו דוחפים ומביאים את זה.
לצאת לאן?
הוא יכול לבחור, לדוגמה, לצאת לקורס גמוש, שעוסק בתכנים חינוכיים.
גמוש זה גמול השתלמות.
נכון.
אוקיי.
הוא יכול לצאת לכל מיני סיורים שאנחנו עושים ברחבי הארץ. הם יכולים להחליט שכיחידה הם קונים משהו ולוקחים לכל הרסנים אצלם לעשות.
רבי סרנים.
רבי סרנים.
זה אומר שממה שאני מבינה ממך, יש איזשהו סל של פעילויות שהמפקד יכול להחליט מה הוא לוקח מתוכו, עבור כל היחידה, עבור פרטים מסוימים ביחידה? איך זה עובד?
אז המרכז לעצמת המפקד מתרכז בעיקר במפקדים.
אוקיי.
בסוף המפקד הוא זה שאחראי על כל התוכנית החינוכית. ואנחנו רוצים גם להשקיע בו. אחד, כדי שהוא יהיה קשיר, אם דיברנו על קשירויות, לעשות את מה שנדרש ממנו בתחום החינוך. ושתיים, גם כדי באמת לפתח אותו ולהעצים אותו, ובאמת לחזק אותו בכל הדברים, גם בפן האישי וגם בפן המקצועי.
אוקיי. אז המדור הזה, או הגוף המרכז הזה, החדש שאמור לקום, אמור לתת מענה לאיזה דרגות בעצם?
הכל מהכל, מהפיקוד הזוטר עד לפיקוד הבכיר. כלים מותאמים לאורך כל הרצף.
אוקיי. אז הבנו קצת מה המרכז שהולך לקום. אני רוצה רגע אחד לחזור למדור שלך ספציפית, שמתעסק במה בעצם, בואי תמקדי.
אז אני אחראית על קשירויות מפקדים.
שמה זה אומר?
שזה אומר רגע להגיד מה המפקד נדרש בתחום החינוך. הוא צריך להטמיע ערכים, הוא צריך להיות מפקד ממלכתי, הוא צריך לחזק את הפקודים שלו, הוא צריך לפתח אותם. וכחלק מכל הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על כל רצף המפקד בצהל, ואיזה קשירות הוא צריך, ומשלבים את זה בהכשרות שלו לאורך כל הרצף.
אוקיי. אני רוצה רגע אחד לנסות לכפור בעיקר, אוקיי? בואי, הצבא שלנו הוא צבא לוחם, בסדר? לא יכולה להיות על זה מחלוקת. אז צהל צריך להשקיע בהכשרות שהן מקצועיות ללחימה. צריך להשקיע באמל"ח, אמצעי לחימה. זהו. למה צריך עכשיו ערכים? איך זה קשור?
אנחנו לא נוכל לבצע את המשימה שלנו בצד הטוב ביותר, שזה לנצח במלחמה, בלי שנתעסק בסיפור הערכי. אחד, הערכי בונה לנו את השליחות, את הלמה אני פה, את הנכונות, את הרצון של עכשיו כל חייל משרת ומפקד, בקצה לעשות את המשימה שלו. גם אנחנו מבינים שיש פה משהו גדול, כאילו מתחייבים לתת את כל הכוחות עד כדי חירוף הנפש. הוא צריך להבין לשם מה הוא עושה את זה ומה המשמעות.
אוקיי.
ושתיים, בשביל לשמור על צלם על האדם, על המוסר שלו, על היכולת שלו לעשות את הדברים בצורה הכי נכונה שהיינו רוצים. דרך העולם הערכי.
הבנתי, אז זה מתחבר לך לכמה נקודות, והאמת שזה נקודות קריטיות להצלחה בתפקיד. ולכן, ומכאן החשיבות, אני מבינה. עכשיו, אנחנו לא באנו כאן כדי לדבר באופן כללי על חינוך ועל ערכים, למרות שזה מאוד יפה. באנו לדבר על מסע מולדת. שמסע מולדת זה משהו מאוד ספציפי וקונקרטי, שממש נולד בתקופה האחרונה. אז עוד לפני שנדבר על הלידה, מאיפה בא הצורך בילד הזה? זאת אומרת, מאיפה עלה הרעיון?
אז אני אגיד מילה על מסע מולדת, שיבינו על מה אנחנו בכלל מדברים, אבל מדובר במסע לדרג הסרן, שבסוף נועד לחזק את השליחות והמשמעות בשירות של קצינים בדרג הסרן לשירות בצהל. ומאיפה כל הדבר הזה נולד? האמת שזה ממש מרגש עכשיו יוצא לפועל, כי התחלנו לעבוד על זה לפני שנה. הגינו את הרעיון ממש לפני שנה.
לפני שנה היינו בקורונה.
נכון.
ודווקא בתקופת קורונה עלו רעיונות מהפכניים. בתקופת קורונה ככה מנסים יותר לשמור על הקיים, לא?
בתקופת קורונה בחיל חינוך פרצנו את כל הגבולות שלנו.
השתוללתם.
וגילינו יכולות חדשות לגמרי.
אוקיי.
ובעצם הקמנו איזה מנהלת שניסתה לבחון מה הצורך בשטח ואיזה כלים צריכים למפקדים ומה מחפשים. ועשינו קבוצות מיקוד, ועלה שם כל מיני דברים שנוגעים גם בכלים חדשניים, ארוכים, ובעיקר עלה הסיפור של דרג הסרן.
כשאת אומרת עלה, חשוב לי להבין מאיפה זה עלה. זאת אומרת, מאיפה בעצם עלה הצורך? כשאת אומרת קבוצת מיקוד. אז יש בה אנשים מהשטח, יש בה אנשים מהמפקדה.
אז גם יש מפקדים מכל צהל, וגם קציני חינוך שהם בסוף הזרועות שלנו, שנמצאים בכל אחת מהיחידות בצהל. וכשאני אומרת על הצורך למה אני מתכוונת, אני בסוף מדברת על הסיפור של סרן בצהל. אני מסתכלת על כל הרצף שלו, והוא עובר, כשהוא יוצא לקצונה, והוא הופך להיות סג"מ, הוא עובר הכשרה בבה"ד 1, קורס קצינים, והכל טוב ויפה. והפעם הבאה שיש לו הכשרה כזאת מסיבית שעוסקת בתפיסת פיקוד האישית שלו ובפיקוד בצהל, ובטח ובטח בעולם הערכי, זה רק כשהוא הופך להיות רב סרן, ביוד וייחוד. פער של משהו כמו בין 5 ל-8 שנים. כשאני מדברת שהסרן זה השנים הכי מעצבות, שהוא מגבש את עצמו פיקודית, הוא צבר ניסיון, הוא מחפש לאן הוא רוצה ללכת, וזה גם שנים מאוד מעצבות בבחירה להישאר או לא להישאר בצבא.
אוקיי.
ודווקא בשלב הזה רצינו לתפוס אותם, כשהם גם לא מקבלים שום דבר מסיבי שהוא לא מקצועי בשנים האלה.
אוקיי.
וככה נולד רעיון למשהו שהוא די גדול, ומבחינתנו הוא רוצה להגיע לכל הסרנים בצבא.
וואו, כל הסרנים בצבא זה, זה חתכת חזון, הייתי אומרת. אוקיי.
מתחילים בקטן וגדלים.
נכון, מתחילים בקטן ואז גדלים עוד יותר. אבל אמרנו מסע. אז למה מסע? למה לא לשבת בכיתה ולהעביר תכנים? להביא הרצאות? איך זה הפך למסע?
אנחנו בסוף רוצים משהו שיהיה מספיק חוויה, מספיק משמעותית, כדי שתצרוב את האנשים.
אוקיי.
ואנחנו רוצים משהו שונה, שהם לא חוו. יש משהו במסע שאתה יוצא, אתה מרגיש את זה בידיים שלך, ברגליים שלך, אתה פוגש את האנשים פנים מול פנים, אתה נמצא במקומות שבהם זה קרה. הרבה אמרו לדוגמה על הפתיחה של המסע, היינו בכתף שאול, הם אמרו, זה לא כמו לשמוע את זה בכיתה. אני נמצא במקום שבו הסיפורים באמת קרו.
רגע, בוא נדבר באמת על... אני ככה ראיתי את התוכנית, את התוכניה, וראיתי שבחרתם להתחיל בכתף שאול. אז בואי נקדים קצת את השאלה שהייתה לי. למה שם? מה יש שם? לטובת מי שלא יודע ולא מכיר.
אז התחלנו באמת את כל המסע שלנו בגלבוע, ובחרנו להתחיל בנקודת כתף שאול. מי שלא היה חייב ללכת, נוף משוגע אוקיי. על כל העמק.
אוקיי.
והיום הראשון עסק בעצם בשורשים, בלמה אני פה ואיך הגענו בכלל לפה, כאשר התעסקנו בכל הרצף שעוסק בדבר הזה. הלכנו גם לסיפורי המקרא. ועסקנו בשאול,
okay.
ועסקנו גם בכל מיני סיפורי מקרא נוספים, והתקרבנו משם גם לסיפור של קרבות השח, אם זה רגע קרב זרין שנעשה mm-hmm. בעמק ישראל, ואם זה רגע את ההתיישבות הראשונה שהייתה שם באזור. ורצינו בעצם להתחיל בסיפור שלנו הרבה אחורה, בלמה הגענו בכלל פה לארץ ישראל, ועד כדי כך למאבק שבעצם היה על המדינה ועל ראשית ההתיישבות.
אוקיי. Okay. זה ממש... ממש... סיפור מורשת כזה.
לגמרי.
אוקיי. אז הבנו שזה מין מסע כזה בארץ. אני אקרא לזה טיול, זה יהיה מעליב?
אני חושבת שבמסע יש במילה הזאת משמעות שהיא יותר גדולה.
אוקיי.
כי אתה לא רק הולך ומטייל, זה הרבה מעבר ללכת. גם אם הסתכלת על התוכניה, זה לא שכל המסע היה מסלולי טיול. מסע, יש בו גם את הסיפור של ההליכה בשטח, גם את המפגש באתרים, גם את הביקורים, וגם את המפגשים עם אנשים. יש בו משהו שהוא משלב, הוא לא רק הסיפור של הצעידה.
יש גם זמן אחר כך, למשל, אני סתם הולכת למקום אחר לגמרי, מסע לפולין.
נכון.
אז במסע לפולין יש את הביקור במקומות, ואת הסיפורים, ואת העדות, אבל יש גם בכל ערב סוג של עיבוד. אותו דבר גם פה? יש בערב או באיזשהו חלק של היום סוג של עיבוד של הדברים?
יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת, שאומר שהמקום היחיד שאנחנו חוזרים אליו בידיים ריקות, הטיול, המסע, הוא פנימה. ובשביל לעשות את הפנימה הזה, אנחנו חייבים את העיבוד.
Okay.
אין יום שלא מסתיים בלי שיחה שמפקד הצוות יושב עם הסרנים, והם רגע מסתכלים על המפגשים שהם עשו היום, ורואים מה הם לוקחים מזה, מסתכלים על עצמם כמפקדים, מסתכלים עליהם גם כפקדים וגם כאנשים. Mm-hmm. ואני אגיד שבגלל שהרגשנו שהם צריכים מעבר לזה, אז גם למדנו תוך כדי תנועה. ולאורך השבוע הוספנו גם מפגשים באמצע היום. ואחרי שעשינו שתי הרצאות, עשינו עוד מפגש צוות שבו הם עצרו ושאלו את עצמם, מה היה שם ואיפה זה פוגש אותי? Mm-hmm. והתאמתו עם הדבר הזה.
אוקיי, אז את אומרת, יש את השיח הזה כדי להטמיע את הדברים וללבן אותם. אני רוצה רגע, מכיוון שישר נכנסנו לפרטים, אז אני רוצה... שנחזור רגע אחד למסגרת. אז דיברנו על זה שיש סרנים. כמה היו במסע הראשון למעשה שהיה?
60 סרנים.
60 סרנים שלמעשה זאת הפעם הראשונה שיוצא מסע כזה. והמסע הסתיים ממש לפני כמה ימים, ביום חמישי האחרון?
ממש ביום חמישי האחרון. אם התחלנו בכתף שאול, סיימנו אותו בדרום, בבית ספר לטיסה.
אוקיי, אז זה ממש טרי כל התובנות שאת נותנת לנו.
לגמרי.
עכשיו טרי וראשוני.
אני עוד מעכלת ומאבדת את החוויה.
אוקיי, אז תכף נדבר על מה הייתה החוויה. אז אנחנו מבינים שהיו 60 סרנים. את יכולה להפיין לי מאיפה, גילאים...
ממש מגוון מכל צהל. ראינו את הלוחמים, וגם בלוחמים היה מגוון. היה את הטייסים, היה את השייטים, היה את החובלים, היה את גבעת, ממש את כל המקצועות, חיר, יבשה והכל. היה לנו גם את כל עולם הטכנולוגים.
אוקיי.
איסוף מודיעין, תומכי לחימה, קציני מטה, ממש מגוון מכל הזרועות, מכל הפיקודים ומכל החילות, התרכזו במקום אחד ונחשפו גם לקבוצת השווים שלהם.
אוקיי. ומבחינת מדריכים, מי המדריכים?
אז בעצם לכל צוות היו לנו ארבעה צוותים. היה מפקד צוות והיה מנחה. מפקדי הצוותים הם גם כן מגוונים מכל צהל. זה רבי סרנים. ניסינו לייצר משהו שהוא גם עם איזה ניסיון פיקודי, אבל גם עדיין עם איזה קרבה לסרן לתת מהניסיון האישי שלו.
אוקיי.
שגם פה היה מגוון, היה חיל אוויר, היה אמן וכדומה. ואיתם התלוו מנחים שהם אנשי מילואים שלנו, שהם עשו תפקידי פיקוד במהלך השירות הצבאי שלהם, והם מתמחים בתהליכים קבוצתיים, הנחיית קבוצות, הדרכה בארץ. וביחד יצרנו שילוב של שני עולמות, וגם של הבן אדם שראה משהו ורואה את זה באופק מאוד רחב, וגם של המפקדים, ועל כל הדבר הזה פיקד בסוף מפקד מסע, שבמסע הראשון זה היה קצין חינוך ונוער ראשי, בדרגת תת-אלוף.
בגלל שזה היה ככה ראשוני ורציתם לתת איזושהי אמירה.
לגמרי.
אוקיי. האמת שזה נשמע ככה מסע שהוא כיפי. היית מגדירה את זה כיף, או היית מגדירה את זה, לא יודעת, משימה צבאית? איך היית, אם היית צריכה לתת ככה איזה מילה לכותרת?
קשה להגיד כותרת אחת. אני אגיד שגם במשובים ניסינו להבין מה הם חוו, ואז שאלנו אם זה היה כיף, חווייתי, משמעותי, מלמד.
אוקיי.
והם פשוט ענו על הכל. זה היה גם זה, גם זה וגם זה. זה היה יופי של המסע. הם גם נהנו, גם הייתה חוויה, גם העמיקו, גם הם יצאו בבירור ולבטים.
אוקיי.
זה ממש יצר סכמה מטורפת של הכל.
אז אני רוצה שתתני לי רגע דוגמה אחת ל... לא יודעת, תוכן שככה השאיר בך את חותמו. את הרי היית חלק מאלה שהגו את הרעיונות ובנו את הדבר הזה, ותכף נעמיק. אבל דווקא בתור מי שאת יודעת, יודעת בדיוק מה היו הכיוונים של המחשבה, מה ירד, מה בסוף יצא לפועל, תני לי את החוויה הכי חזקה שלך מהשבוע הזה.
קשה מאוד לבחור משהו אחד.
את עוד מעכלת, את אומרת.
כן, אני עוד מעכלת.
אוקיי.
האמת שיש משפט שאני הולכת איתו שדווקא חניך אמר, והוא לא מפגש, אני יכולה לשתף?
אוקיי, בטח, עוד יותר טוב.
אז בסיכום מסע, ישבנו וניסינו לאבד עם באמת החניכים של המסע את החוויה הזאת, ולאורך כל השבוע דיברנו על הסיפור של מרוח למעשה, והסיפור של להגות רעיון ולהוציא אותו לפועל.
אוקיי.
ואז אמר אחד הסרנים בסיכום, הוא אמר, תחשבו רגע על המסע הזה. אני רגע שם את המפגשים שחווינו בצד. המסע הזה נולד מרעיון שאני כאילו חושב, אם אף אחד לא היה עוצר ואומר, וואי, הסרן צריך משהו, והיה קם ועושה עם זה, ולא רק אומר את זה, כי כולם אומרים את זה, אז המסע הזה לא היה יוצא לפועל. הוא אמר, זה מה שאני רוצה שנראה, שאנחנו לא משאירים את הדברים ברמת האמירה, ברמת הצורך. אנחנו חושבים על משהו שמפריע לנו, אנחנו רואים משהו שהוא מורכב, בואו נעשה עם זה משהו, כדי שעוד כמה שנים לא יגידו, וואי, איך לא היה דבר כזה עד עכשיו?
יש רעיונות כאלה שנהגו במהלך המסע הזה, דברים שככה שמעת ואמרת, וואלה, יכול להיות שייצא מזה משהו?
האמת, בסוף היום הרביעי היו שני קצינים שאמרו, בא לנו להקים יישוב בנגב. והאמת, שאותי זה ממש הצחיק, כי למחרת, בתחילת יום חמישי, הלכנו לפגוש את רוני פלמר, שהוא מנכ״ל תנועת אור ליישוב הנגב והגליל, ביחד עם חן גולני, אלוף משנה בצהל, שביחד הקימו את יישוב קרמית.
אני אעצור אותך, אנחנו נדבר על זה אחרי השיר הראשון שנשמע. נשמע את שלום חנוך, קרן שמש מאוחרת, ואז נדבר על להקים יישובים. האמת שזה נשמע לי מעניין. יפה.
בסוף היום בסוף היום הסתכלתי בעינייך, גילית לי את מראה גלותה של ילדותך, שבילי עפר לבנים של רגליך, בנוף חלקת הארץ שהיה ביתך, קרן שמש מאוחרת, בשערך יפה שלי, את קרובה הערב,
קרן שמש מאוחרת, לא נזקקת למילים. ואנחנו עם סרן נטה טירקל, ולפני השיר התחלת לדבר על זה שעלה הרעיון של שני קצינים להקים יישוב בדרום. קצת מוזר, לפחות בחשיבה שלי. את אומרת שזה היה נשמע לך רעיון מעולה, ואפילו כבר חשבתם עליו. אז בואי תסבירי.
אחד, אני אגיד שיש משהו במסע הזה שהוא נותן לך להתפרע. כאילו, רגע, נתק את הגבולות שלך ותחלום גם מה החלומות שלך.
אוקיי.
וזה בסדר לגמרי, וזה סתם איזה רעיון מופרע שעלה לראש, אבל ככה כל דבר מתחיל. וככה גם כל מפגש שעשינו בצבא, במהלך המסע, הוא התחיל מרעיון של מישהו. אז באמת ביום האחרון של המסע, נפגשנו והיינו במרכז מבקרים בעצם של תנועת אור.
אז בואי נדבר על זה, כי אני לא מכירה, מודה.
תנועת אור היא תנועה לשוב הנגב והגליל.
אוקיי. עד כאן הגיוני.
לגמרי. שבסוף זה התחיל בסוף מישהו שהשתחרר. חיפש רגע מה היעד הבא.
השתחרר מצהל.
כן, השתחרר מצהל, חיפש קצת מה היעד הבא אחרי הטיול הגדול. ובסוף הוא חיפש כאילו מה היעד הבא שלו. ומפה קצת הסתכל על המדינה, על איפה עיקר האוכלוסייה שלנו גרה, ונולד רעיון רגע לחזק את הסיפור של הנגב והגליל, ובאמת להקים שם יישובים. ושם הוא יצא לפעולה, גייס אנשים והכל טוב ויפה, ויום אחד הוא גם הגיע לצבא. והוא מספר גם בצבא על הדברים שהוא עושה. ומפה לשם חבר אליו קצין, בזמנו היה לקראת תפקיד סגן אלוף. הוא אמר, יאללה, אני הולך איתך, בוא נקים יישוב בנגב. וזה היה בדיוק בתקופה שרק התחלנו לדבר על מעבר צהל דרומה, ושם התחילו להיוולד כל שכונות אנשי הקבע. ומה שיפה בזה, שאת רואה איך מישהו שבסוף בחר בקריירה צבאית, ועושה את המשימה הצבאית שלו, ועובד שם פול טיים ג'וב.
אוקיי.
עושה גם משהו שהוא בחוץ, ומשהו שהוא אזרחי, ומשהו שהוא משמעותי. ועוד איזה חלום נוסף מהצד.
ואכן נולד שם יישוב?
אכן כן, יישוב קרמית היום.
אוקיי.
וכמוהו עוד רבים שהוקמו. ממש מרעיונות של כמה אנשים שבחרו לקחת וללכת ולהקים. וגרים שם היום אנשים.
מעניין אותי קצת להיכנס לשיח סביב הדבר הזה. השיח שהתנהל שם עם האנשים. איזה שאלות נשאלים שני החבר'ה האלה שהגו את הרעיון?
אני חושבת שמשהו שראינו סביב כל האנשים שפגשנו שבעצם קמו ועשו מעשה, זה בעיקר על הסיפור של אחד מאיפה הרעיון נולד, ומאוד חיפשנו את המאיפה. וכמעט תמיד זה התחיל מאתגר, מקושי, ממשהו שלא ישב להם טוב, או ממשהו שראו שזקוק לשינוי.
אוקיי.
ואחרי זה עסקנו המון באתגרים, כי זה לא קל, זה קל לחשוב על רעיון. מה שקשה הוא רגע ללכת ולהתחיל לממש אותו. ודיברו המון על האתגרים, על הסגירת דלתות, על היכולת שלך לרתום אנשים. בסוף שאתה רוצה לייצר שינוי, אתה צריך ממש למשוך אנשים סביבך. ואחרי שרתמת, אתה גם צריך בסוף לראות איך אתה ממשיך ומתחזק ומשקיע בזה את הזמן. ואחד הדברים שהקצינים אמרו לאורך השבוע בשיחות עיבוד, הוא שכל אדם כזה שפגשנו, המעשה שכביכול הלכנו לראות, שנולד מאיזה רעיון, הם אמרו, זה בסוף המפעל חיים שלהם. זה משהו שהם בחרו לתת בו את כל כולם. וזאת השליחות. השליחות באמת להאמין שיש משהו שהוא נזקק ולתת מעצמך את כל כולך לדבר הזה.
יש משהו במסע הזה שאת אומרת, התחלנו בזה שאמרת, אנחנו רוצים לתפוס את הקצינים האלה בשלב של ההתלבטות. האם הם נשארים, האם הם, איך הם מעצבים את דמות המפקד. יש במסע הזה דיבור קונקרטי על זה, האם אני נשאר בצבא, האם אני הולך אחר, לא יודעת, הכסף בחוץ, או שאני נשאר בצבא, או שזה נשאר ברמת הערכים בגדול.
המסע במכוון לא פותח את זה באופן ישיר.
אוקיי.
הוא בסוף רוצה לחזק להם את השליחות לשירות המשמעותי בצהל, ובאמת ליכולת שלהם לעשות מעשה. אבל אחד זה שיח שהוא מאוד מעסיק את הקצינים ועולה, ושתיים, אנחנו מנסים לתפוס את זה דרך ממקומות אחרים שרגע יחזקו את הדבר הזה. בניגוד להרבה מסעות אחרים שאנחנו עושים בצהל בכל מיני קורסים, המסע הזה נכנס לתוך הצבא. אנחנו מבקרים במקומות של הצבא, אנחנו רואים את האתגרים של הצבא ואנחנו רואים את הדברים שהצבא עושה. אנחנו רוצים רגע שהקצינים יראו את העולם שהם חלק ממנו. בשלב הזה מאוד כל אחד רואה את המקום שבו הוא משרת. אני טייס, אני מכיר את הטייסת שלי וזה מה שאני רואה. ופעם ראשונה אותו טייס הלך ופגש מפי בגולני שנמצא כרגע בתעסוקה באיוש. ורגע היכולת להחזיק את העולם הרחב הזה ולהבין את העוצמה. מה זה צהל שהיום מחזיק את כיפת ברזל? וכמה היא עוזרת לנו בהגנה שלנו ואיזה משמעות שיש את זה. ודרך הסיפור של לראות את עוצמתו של צהל והמפגשים עם הקצינים, אז גם עסקנו איתם בשאלות של למה אתם פה עם הקצינים שפגשנו, מה מחזיק אתכם פה.
ומה הם אומרים? כי הרי כשאתה שואל בן אדם למה אתה פה, אז הוא משתף אותך בלבטים, ואני מניחה, לפחות חלקם אומרים, יש מצב שמחר אני לא אהיה פה. שמעתם דברים כאלה? זה עולה בשיח הפנימי של הקבוצה?
זה עולה המון בשיח הפנימי של הקבוצה. רואים שיש להם הרבה לבטים על המשך השירות.
כי מה? מה בעצם מטריד?
רואים את המשמעות המאוד גדולה של השירות בצהל. ואף אחד מהם גם לא היה פה, אם הוא לא היה רואה בזה משמעות. וגם כל הקצינים שיצאו מאוד מורחים על ידי המפקדים שלהם.
אוקיי. אז זה כנראה קצינים טובים שגם מבינים את תפקידם ועושים אותו בצורה מצוינת.
לגמרי. וגם בגלל שהם טובים, הם טובים בעבודה.
אוקיי.
והם מאוד מוסרים. כאילו מאוד מסורים לעבודה שלהם, ומרגישים שזה לוקח להם את כל הזמן. ואז פתאום מתחילות חששות על העתיד.
אוקיי.
לימודים, איך אני אעשה את זה, ואם אני יוצא, אני מחויב לצבא, או האם אני אצליח לשלב את זה תוך כדי שירות, ומה לגבי הקמת משפחה, ואיך אני שומר על התחביבים שלי לצד השירות הצבאי. ופגשנו כל מיני אמירות לאורך הדרך, גם מתוך מפגשים שעשינו. כאילו היה מישהו שאמר, אני פה ואני משרת פה, וויתרתי על התחביבים שלי. או ויתרתי על התחביבים שלי, אבל בחרתי בילד ובהקמת משפחה ובשירות הצבאי. ותמיד כשאתה הולך על משהו ושאתה מאוד מאמין בו, משהו אחר ייפגע. אבל בסוף כל אחד מהאנשים שפגשנו גם ראה משמעות בשירות הצבאי, ולכן הוא פה. הוא אמר, נכון, אז פה היו שנתיים קשות, ופה הם היו מאוד אינטנסיביות. אבל אחרי זה עשיתי שנתיים שהן אחרות, ולמדתי תוך כדי. ואחרי זה השקעתי קצת במשפחה, ולמדתי לאזן את זה לאורך הדרך. אבל יש פה משהו גדול, אני מרגיש שקיבלתי אחריות, אני מרגיש שיש דברים שלא היו קורים בשום מקום אחר, שהם ייחודיים לצהל, התפקיד מעניין אותי, התפקיד אתגר אותי, כל אחד מהסיבות שלו.
יש אנשים שמדברים על ציונות, על זה שאם אני לא אהיה פה לא תהיה מדינה, או שזה קצת רחוק לנו כבר מהמצב שלא הייתה מדינה?
אז פחות מסתכלים, אם לא אני, אז לא יהיה אף אחד, כאילו כולם מבינים שבסוף ימצאו את הפתרון, או שלא. יש אנשים שמרגישים את המשמעות ואת התרומה שלהם בצורה מאוד עצימה, אז הם רואים את זה אחרת. הציונות תופסת אותנו ממקום אחר. היא תופסת אותנו יותר מהסיפור של למה אני פה, ואיך הגענו לפה, וכמה זה, כאילו חשוב להמשיך לעשות את ההגשמה הציונית הזאת. כאילו גם הרבה אמרו, שאחד הדברים שהם לוקחים איתם הלאה מהמסע הזה, זה כאילו כמו שעשינו איתם שיח, שרגע צער על מורשת, על ציונות, על למה אני פה, על זה שהם רוצים לעשות את זה יותר עם החיילים שלהם. החיילים שלהם בסוף מתגייסים לשנתיים, שלוש, שירות חובה.
נכון.
והם אמרו, אין, משהו שם נאבד. ואני הלכתי, הסתובבתי בשטח, ראיתי את המקומות, וזה עשה לי משהו. אז אני רוצה לעשות את זה מחר בבוקר לחיילים שלי. גם מתחבר קצת, כאילו, לקום ולעשות מעשה מתוך המסע.
נכון.
מלא אמרו בעקבות המסע הזה, שמחר בבוקר הם יארגנו טיול, ויוציאו פעילות לחיילים, ודברו על ציונות ומורשת, וחברו גם את החיילים שלהם לסיבה שלמה אנחנו בכלל כאן.
זאת אומרת, את אומרת, זה לא רק החבר'ה האלה עצמם שאתם רוצים להראות להם למה הם כאן, זה בעצם גם קצת להעביר את זה הלאה.
לגמרי.
הם החוליה הזאת של להעביר את זה הלאה. תגידי לי, איך מודדים הצלחה במסע כזה? זאת אומרת, בסוף אנחנו, את יודעת, בטח בצבא יש מדדים, הצלחה, לא הצלחה, בטח אחרי מסע ראשון, בטח מתחקרים, בודקים, זה עלה כסף, הצלחנו, לא הצלחנו. איך בודקים את זה? כי הרי אני מניחה שהעברתם משובים וכולם אמרו, כמו שאמרת, היה כיף, היה מעצים, היה... איך בסוף זה נמדד במשהו מדיד?
זאת אחת השאלות המורכבות שאנחנו מתעסקים איתה מתחילת הדרך. כי בסוף, מה, יש משהו בשליחות ומשמעות שיושבת על תחושה של אדם, שקשה מאוד למדוד אותה.
אוקיי.
אני אגיד שאחד לפני המסע, ממש שנפגשנו איתם פעם ראשונה ביום הכנה, נתנו להם רגע למלא שאלון עמדות. שהוא רגע... לבדוק מה הגישות שלהם לפני שהם יוצאים למסע, בלי קשר למסע, מבחינת שירות צבאי בצהל, מבחינת המשמעות בתפקיד, מבחינת המניעים שהם נשמע מהם פה. ואנחנו מתכננים עוד חודש וחצי מהיום, לראות עם אותם קצינים, אם יש משהו שהשתנה לאורך הדרך. החמישה ימים האלה, מבחינתנו, הם היו מעין זרקור שמניע את הקצינים לתהליכי מחשבה ועשייה ביחידה, ביחידות שלהם, שמעניין לראות מה קרה משם. ואז אנחנו נבדוק את זה עוד פעם בעזרת אותו דבר. ובלי קשר, יש לנו מן הסתם את המשובים שאנחנו עושים בסוף מסע, ואנחנו רואים ממה כל אחד יצא ומה הוא לקח. כאילו, הייתה שם שאלה, האם היית ממליץ למישהו מהיחידה בדרך שלך לצאת למסע הזה? 100% אמרו, כן.
100% מתוך ה-60 איש.
אפילו לא אחד שלא. אבל גם לאורך כל המדדים את רואה את זה, לא הכל מן הסתם ב-100%, אבל הדירוגים מאוד כאילו גבוהים. האם זה חיזק לך את השליחות והמשמעות? מאוד מאוד גבוה. וכנ"ל על הרבה שאלות אחרות ששאלנו. ומפה אנחנו צריכים לראות איך בסוף הם ממשיכים את התהליכים האלה ביחידות. אנחנו שמנו להם זרעים, שעכשיו זה בידיים שלהם.
אנחנו נעשה הפסקה נוספת, נשמע את שלמה ארצי, אף פעם לא תדעי, אפרופו דברים שורשיים. ואז נמשיך, אני רוצה קצת שנעמיק בנושא הזה של ההכנה ושל הסיכום. אז שלמה ארצי.
ובלילות דלתות פנייך נעולות ובימים אף פעם לא תדעי, אף פעם לא תדעי כמה נסעתי בגללך, דרכים בכף ידי, דרכים בכף ידך. כל פעם שמטוס אומר שהוא נוגע בשחקים, אני שומע אל תחכי, אדם נפרד תמיד ממישהו, אני זוכר בחית, זה משונה, אך יש בי משהו שלא מכיר. ובלילות תהי כתובה על חלומות, ובימים אף פעם לא תדעי, הזמן המאורהק תלוי על השעון, מחוג לכל דבר עוצר את השעות. כל פעם שאישה או מישהי נוגע את הכביש, אני נזכר בך ומרגיש כמו שהיה. יש שינה ודאי ומישהו נושם אותך עמוק, ידיי אינן ידי האיש ההוא ידיי המקנות. בחושך לא, ובימים אף פעם לא תדעי, בשקט כמו גנב על בהונות גופך, בנדודי שינה בהרהורי החטא, תמיד אני חשוד במה שהוא שוטר שהכל יהיה יותר פשוט, אפילו המילה אומר לך משהו שלא נראה חשוב אבל נשמע נפלא. Thank you.
ואנחנו חוזרים, ואנחנו עם סרן נטע טירקל. נטע, דיברנו על מסע שתוך שנה יצא לפועל, 60 קצינים, ואת מדברת על זה כאילו זה עכשיו טיול משפחתי קטן. בואי נדבר קצת על קשיים, על אתגרים. הרי מן הסתם נתקלים בהמון קירות כשרוצים להוציא דבר כזה לפועל. בטח בתקופת קורונה.
לגמרי.
אז מה היה הכי... הבלם הכי גדול? כסף?
ממש... בגדול לא היה שום בלם, כי כאילו אמרו, צריך להוציא את המסע הזה, ובואו נראה מה זה צריך. רוצים להוציא את המסע הזה, ובואו נראה מה עושים בשביל להוציא אותו. המורכבות הגדולה היא הייתה שזה היה משהו חדש, מאפס. זה אין לך עכשיו את כל המשאבים בשלוף. אין לך עכשיו בשלוף גנרטור, מחצלות, כאילו רכבים שיהיו איתנו צמודים שבוע שלם, שהם לא במשימות הקבועות. פתאום נדרשנו להרבה ציוד בשביל להפיק את המסע הזה. שתיים, כוח אדם, כן? אנחנו לא נערכים לזה. המסע הזה דורש אנשים. הוא דורש אנשים שמתכננים, מבצעים, מובילים, אנשי לוגיסטיקה שפורסים, מסדרים, אנשי תיאום. ושלוש, גם עבודת התכנון לא הייתה פשוטה.
בוא נדבר קצת על עבודת התכנון שאת בעצם היית חלק ממנה. הרי יש... איך החלטתם שזה יהיה שבוע ולא שבועיים או משהו יותר ארוך?
זה האמת שמראש הלכנו על שבוע 5 ימים.
אוקיי.
אני אגיד בהמשך, כזה ספוילר קטן לאולי מי שיצא למסע בעתיד, הולך להיות גם מודל ניסיוני שנעשה אותו כולל סוף שבוע, שבת.
אוקיי.
אבל מראש הלכנו לכיוון של שבוע של תהליך, שהוא מראשון עד חמישי, שהוא לא יותר מדי ביציאה מהיחידה, וכן הוא מאפשר לעשות איזשהו משהו והתנתקות. אבל המורכבות של התכנון היא שיש פה איזה חלום שמנסים להגשים אותו.
אוקיי.
וארץ ישראל היא אומנם קטנה ואחת, אבל יש בה כל כך הרבה מה לראות. וכל אחד זורק איזה משהו לתוך הדבר הזה, וזה חשוב, ופה יש את זה, וצריך להכניס, ולראות גם פה, וגם פה, וגם פה, ובסוף הזמן מוגבל. ואתה לא יכול להצליח את הכל.
אוקיי.
ואתה כל הזמן גם בריצה להספיק, ולראות, ולהתנסות, ולדבר. ורגע לבחור, מה באמת מכניסים לתוך הדבר הזה?
אז תני לנו דוגמה למשהו שנשאר על רצפת העריכה, שנפל.
אני אגיד ש... יום שלישי שלנו עסק באתגרים והזדמנויות, ועשינו אותו בירושלים.
אוקיי.
והוא עבר הרבה תהפוכות לאורך הדרך.
היום הזה?
לגמרי, היה שלב שהוא בכלל היה יום שיותר עסק במנהיגים שהביאו גם לכיבוש ירושלים, ולזה שירושלים היא שלנו, וירושלים גם כעיר בירה. ויותר עסק בהיסטוריה שלה והרצף שלה לאורך הדרך. ומפה לשם הורדנו רגע את הסיפור של קרבות השח, והורדנו את קרבות של 2 ימים, וויתרנו על הסיפור הזה בתוך הדבר הזה, והלכנו לספר סיפור שהוא אחר בירושלים, שהוא היה לנו הרבה יותר נכון ברצף של המסע, ובסוף הלכנו להר הבית, והלכנו לפגוש יזמים ומחוללי שינוי, ואנשים שמתוך האתגר שהחברתי, או מה שקיים לנו בירושלים, הלכו לראות את ההזדמנויות שבדבר הזה, ולייצר עם זה משהו אחר.
אוקיי. יש משהו שאת אומרת במסע הבא, אני ארצה שזה יהיה? משהו שככה, את אומרת, וואי, היה חסר לי. דווקא בדיעבד.
אז אני אגיד שזה משהו שתכננו ונאלצנו לוותר גם קצת במגבלות קורונה וביטולים של הרגע האחרון, אבל אני כל הזמן אומרת שכל עוד אפשר, אנחנו צריכים לפגוש את אנשי תשח, את האנשים המיישבים של המדינה, את האנשים שנלחמו בקרבות האלה.
אוקיי.
וגם היה אמור להיות לנו מפגש כזה ביום הראשון.
אוקיי.
וקורונה קצת מאתגרת אותנו, ועכשיו שגם אנחנו רואים איך התחלואה עולה, אז גם פחות, זה קצת מסוכן לפגוש אנשים ולצאת. אז זה משהו שנאלצנו קצת לוותר והיה לנו קושי למצוא, וזה אחד הדברים שאני רוצה לראות איך מסע הבא, לא משנה מה, אנחנו פוגשים משתשח, ומפגשים איתו, מקור ראשון, נשמע את הסיפור.
אגב, דיברנו על זה שזה היה מסע, ופגשתם אנשים, הכל היה בלייב, או שהיו גם מפגשים וירטואליים אפרופו קורונה?
אז זה אחד הדברים שהגדרנו לעצמנו. אנחנו לא נעלה אנשים וירטואלי ולא בלייב, אנחנו חפשים את המפגש הבלתי אמצעי פנים מול פנים, ואת כולם נפגשנו. ועם רובם גם נפגשנו במקומות שלהם, בבית שלהם, באזור שלהם, כדי גם לראות את סביבת הפעולה.
כדי לחוש את זה...
לגמרי.
קצת אחרת. בואי נסתכל הלאה. סיימתם עכשיו ביום חמישי ממש את המסע הראשון. מתי הבא, אם עכשיו מישהו שומע אותנו ומתעניין, כל כמה זמן זה מתוכנן, איך זה יעבוד?
אז אני אגיד שעכשיו אנחנו בכמה חודשי הרצה, אז יש יותר זמן תחקור, למידה, הערכות, הבא יהיה באזור אוקטובר.
אוקיי.
בעתיד, אחרי שנעלה על הגל, בשנת 2022, ממש כל 3 שבועות פחות או יותר יצא מסע.
כל 3 שבועות יצא מסע?
עם משהו פחות או יותר כמו 60 קצינים.
כל שלושה שבועות זה טירוף. זה ממש עומס היסטרי. חשבתי, אתם מדברים על פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה.
אמרנו שאנחנו רוצים להגיע לכולם.
נכון, אבל לא אמרת שאתה רוצה להגיע לכולם תוך חצי שנה.
חכי, אולי יקרה משהו במסעות הבאים ויהיה שינוי כיוון.
הבנתי, וואו.
אנחנו על גל טוב. אוקיי. אני מאמינה בחלום וביד.
מעולה. אני רוצה אבל רגע אחד להבין. נגיד עכשיו שומעים אותנו מפקדים או קצינים שרוצים להצטרף. יש דרך פרקטית לפנות אליכם ולהתעניין בזה, או שזה בפנייה שלכם? איך זה עובד?
אז אני אגיד שכל ניהול היציאה למסע, גם קצת דומה לעדים במדים שהזכרת קודם, זה בסוף משהו שמנוהל בצירי סגל.
אוקיי.
כל יחידה, זרוע, פיקוד, מקבלת הקצאות, מקבלת קריטריונים, היא בוחרת את האנשים בהתאם, ואנחנו בסוף מקבלים מהם את הרשימה.
אוקיי. שזה אומר שבעצם מישהו שרוצה צריך לפנות לקצין הסגל שלו ולהבין האם יש הקצאה ולראות איך זה מתקדם בציר הזה מול המפקדים שלו.
לגמרי.
אוקיי. אז יש להם למה לשאוף. דיברנו על איפה מתחיל המסע. בואי נדבר על איפה בחרתם לסיים את המסע ולמה.
אז היום האחרון שלנו עסק יותר ביוזמה וחדשנות, והלכנו לראות את זה דווקא בנגב, שלא חסר שם פרויקטים למי שלא יודע. ואמרתי לך, לאורך כל השבוע לא הלכנו לראות רק את העוצמה האזרחית ואת העשייה האזרחית, אלא גם את הצבאית. וסיימנו את המסע בבית ספר לטיסה.
אוקיי. אבל זה די, סליחה שאני אומרת את זה, תמיד מדברים על הטייסים. זה לא כזה...
זה שאנחנו מדברים עליהם, לא אומר שאנחנו מבינים.
את מה?
אם הטייסים כל השבוע ראו את העולם האחר, וכאילו הרגישו שהם נחשפים למשהו אחר, הם חיכו כל הזמן ליום חמישי, שבו הם יוכלו לראות את הבית שלהם. אנחנו לא באמת מכירים. אנחנו שומעים על המסדר, כנפיים. אנחנו שומעים על החוויה של הטייסים. אני פעם ראשונה, ואני נמצאת אפילו בבסיס הזה לא מעט, נכנסתי לראות הסימולטורים. נכנסתי לראות מה מתמודד הטייס בטיסה, ואיזה אתגרים יש, ואיזה פיתוחים הדרכתיים שגם אפשר ללמוד מהם.
אוקיי.
הם עשו, כחלק מכל הסיפור של יוזמה וחדשנות. שם ממש כל מדריך או טייס הציב בעיה ומשהו שהוא מאתגר אותו בתהליך ההכשרה שלו.
תני לי דוגמה.
ובאו ופיתחו לו משהו, פיתחו לו סימולטור.
למשל.
פיתחו לו לומדה.
זה נורא מעניין. תני לי דוגמה לאיזה אתגר שככה עלה ופיתחו לו משהו. זוכרת איזה משהו ספציפי?
זה יותר כל מיני לומדות שבעצם עושות להם מצבים בטיסה, או עולם התחקור. הם הרבה פעמים אחרי טיסה, הם צריכים לתחקר מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב.
Okay.
עכשיו, אתה לא זוכר את כל מה שחווית במהלך הטיסה. אז בעצם יש צילום, אחרי זה אתה יושב, אתה כותב, אתה צופה בו עוד פעם, תוך כדי אתה רושם הערות, וזה חוסך לך את כל התהליך של להיזכר ולנסות להבין, ותוך כדי הטיסה, איך אני מציין את הנקודות. וממש יש עכשיו מערכת שעוזרת לך לעשות את כל זה דרך צפייה.
מעניין. מעניין, וחדשני. ראיתי, סקלתי על התוכניה, ראיתי שהייתם באפועל קטמון. אז מה, במהלך שבוע הלכתם לראות משחק כדורגל? מה היה שם?
כמעט, אבל לא.
אוקיי.
האמת שזה מפגש שאני מאוד אוהבת, ואני הולכת עם אפועל קטמון כבר כמה שנים מאז שנחשפתי אליהם.
אוקיי. שמה יהיה שם?
וכל פעם שאני אומרת, צריך להכניס את זה למסע, בדיוק ככה מריבים גבה ואומרים לי, מה הקשר אלינו ולכדורגל?
אוקיי.
אני חושבת פשוט שבקבוצה של הפועל קטמון יש סיפור מיוחד.
שמה הוא? שתפי אותנו בדקה.
היו דברים שמאוד אתגרו את האוהדים מבחינת הקבוצה והניהול שלה ומה שקורה שם. וברגע שהם הבינו שהדברים לא הולכים במסלול כמו שהם רצו ושהם לא יכולים להשפיע, הם החליטו להתארגן. ובעצם כל קבוצת האוהדים של הפועל קטמון החליטה לרכוש את הקבוצה ולהיות הבעלים שלה.
Okay.
היום כל אחד מהם שנפגוש, הוא יגיד לך, אני היום בן 25, 30, 22, ויש לי קבוצה בבעלותי.
Okay.
לא רק שהם בעצם לקחו את האחריות והקבוצה היא שלהם, הם עושים שם פעילות חברתית שבעיניי היא ענפה והיא מיוחדת. ביכולת רגע לקחת את ירושלים ואת המנעד החברתי שיש שם, ודרך הסיפור של כדורגל, ודרך הסיפור של ספורט וחוויה, לייצר שם תהליך חינוכי לאנשים.
שמה הם עושים? בואי נגיד את זה במילה.
הם בסוף מחברים אותם ביחד. המשחק יוצר חיבור בין אנשים, והם okay. עושים שם עבודה קהילתית. אני יכולה להקריא משהו?
בטח.
אחד החניכים במסע גם מתייחס לכך, כי זה היה אחד המפגשים היותר עוצמתיים, וזה מצחיק כמה מפגש עם בן אדם אחד, שאנחנו מסתכלים על זה, הפועל קטמון, מי שישמע, בסוף אנחנו מבינים כמה משמעות יש בזה. ואז הוא דיבר על זה שאחד האנשים שהם פגשו, שהם חוללי חזון ועשייה, זה אחד הבעלים של קבוצת הכדורגל הפועל קטמון. ואז הוא אמר, אני רוצה לכתוב לו משהו, לתת לו את המסר שלי, שיבין איך הוא השפיע עליי. אז אני מקריאה. אני נמצא בעיצומו של מסע למשמעות עצמית, בצומת דרכים ומנסה להבין לאן פניי מועדות. לימדת אותי, דבר ראשון, שלפעמים הפתרונות לבעיות הכי גדולות, מצויות בדברים הכי קטנים. הראית לי מה זה נחישות. לדבר שיקר לך מכל. לימדת אותי על לימוד, עשייה וקבלת החלטות. דיברת על כלים מלוכלכים בכיור, ובו זמנית על זיהוי בעיה בחברה. על הבנת הקשר שלי לבעיה ועל פתרונה. תודה לך ולאנשים כמוך. הלוואי שכל אחד מאיתנו ימצא את האדיר שבתוכו. כי למי שפגשנו
קוראים אדיר. עכשיו, יש מעבר לעשייה החברתית שהיא כמובן חשובה, זה הוביל להצלחה יותר גדולה של הקבוצה? אני לא מבינה בכדורגל, אז לכן אני שואלת. זאת אומרת, את אומרת שזה התחיל מאיזשהו קושי בהתנהלות של הקבוצה. זה הוביל את הקבוצה גם למקומות אחרים מבחינת התנהלות?
בגדול כן, כי בסוף מי שניהל אותה או השפיע עליה או קיבל את ההחלטות ביומיום, זה אנשים שהקבוצה הייתה חשובה להם. הם קמו כמה שנים, אם לא יותר, הם גדלו על הקבוצה הזאת בתור ילדים בירושלים. וכשמשהו קרוב לך ושהוא חשוב לך, אז את גם קבלת את ההחלטות הנכונות עבורו, ואת מסתכלת על מה חשוב ולאן את רוצה לקחת את זה ולפתח את זה. זה אנשים שכאילו הקבוצה הזאת היא חלק נכבד מהחיים שלהם. ובאמת נראה לי שמה שמיוחד שם זה היכולת לבחור להשפיע. לשנות כשמשהו מסוים, ולקחת אותו לכיוון שנראה לך נכון. ובסוף זו קבוצה של אנשים שצריכים להתנהל ביחד, זה גם לא פשוט.
ואת זה אני מניחה שאתם מקבילים לקצינים בשירות, שכשמשהו חשוב להם, אז הם יכולים לקחת את זה קדימה.
לגמרי.
בואי תספרי לנו קצת על מקומות יפים שהייתם. אז אמרת שהייתם בכתף שאול. נראה לי שאת מכירה די טוב את הארץ, גם המקומות טריים. תני לנו איזו המלצת טיול ככה טובה בעינייך.
אז אני אגיד שעומס חום וזו תקופה מאתגרת.
נכון.
אז משם יצאנו למסלול קצר מתל ישראל לעין ישראל, המעיין גם כן באזור הגלבוע.
אוקיי.
מאוד נחמד, שיקמו אותו עם הרבה מים, גם נחמד מאוד לשבת שם לפיקניקים. אנחנו ישבנו שם לארוחת צהריים.
למרות החום, את אומרת שזה...
למרות החום. רגליים במים והכל בסדר.
וואלה, אז הנה, יש לנו גם המלצה לטיול לסוף שבוע. מהטיול שלך, מהסיורים שלך בארץ, בטח בתקופה האחרונה, את רואה יותר ישראלים שמטיילים, שככה חווים וחוו איתכם את ה... או לצדכם את המסע הזה?
אז אני אגיד שאנחנו גם בתקופה של חופש, כאילו נגיד שהיינו במעיין, הוא היה באמת שופע אנשים, כשהיינו במסלול היינו בערך רק אנחנו.
אוקיי.
אני באופן אישי מטיילת המון, לא רק עם קבוצות צבא, אני מאוד אוהבת את זה, אני חושבת שזה משהו מאוד חווייתי, ואני מנסה לחזק את זה. אני חושבת שזה תלוי תקופות, אני חושבת שיש ויש, אני בעד שכמה שיותר נצא החוצה. כאילו אחד העוגנים שלנו למסע זה גם אם יש עומס חום, לא משנה מה, שלפחות יהיה מסלול אחד בחוץ. כי יש משהו יפה בלהסתובב בדרכים ובשבילים של ארץ ישראל.
וזה, אני מבינה שהצלחתם לממש את זה, למרות שאנחנו, כשעשיתם את זה, זה סוף יולי, חם.
כנראה שמי שיהיה במסע חורף יזכה ליותר, או יעשה מסלול יותר ארוך, אבל לגמרי הצלחנו לעשות את זה, וזה היה שווה את זה.
יפה. אז נטע, מי ששומע אותנו, איזה מסר את רוצה להעביר באמצעות המסע הזה?
אחד, אנשי צבא ששומעים אותנו, בטח ובטח בדרג הסרן או המפקדים שלהם, אתם חייבים לצאת למסע הזה. אפשר לשאול כל אחד מהאנשים שיצאו, אתם לא תתחרטו. והדבר השני שאני אגיד לכל שאר האנשים, כאילו, תעשו את מה שאתם אוהבים, תאמינו בזה, תחשבו מה החלומות שלכם, ותדאגו לא להשאיר דברים רק ברמת הרעיון, אלא באמת לקחת רעיון ולהפוך אותו למעשה, ולהשפיע על מה שחשוב לכם.
תוציאו את זה לפועל, את אומרת. אז נטע, קודם כל, תודה רבה על הרעיון הזה, ועלי והצליחי, עלו והצליחו יותר נכון, כי רק התחלתם ונראה לי שאתם, יש לכם עוד חזון ככה משמעותי להוציא לפועל. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, וממש דקה לפני סיום אני רוצה להגיד, כתבתי את זה גם בפוסט, אני רוצה להגיד את זה גם פה בשידור, תודה לקצינה אחת מיוחדת, שבאמת לא חסכה מאמצים כדי שהשידור הזה היום יתאפשר ממש עד הרגע האחרון, וגם כדי להביא לכם, הצופים והמאזינים של כי אני חייל, באמת תתכנים הכי עדכניים, הכי משמעותיים, וכדי לאפשר היום את הגעתה של נטה, שהיא רק סיימה את המסלול ביום חמישי, וכבר היום ביום שלישי מתייצבת כאן לספר לנו, אז תודה רבה רבה, ואנחנו שמחים שאת ככה איתנו ומלווה אותנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו חותמים כאן את השידור, אנחנו נהיה כאן שוב ביום שלישי הבא, בשעה אחת, כמו תמיד ברדיו סול, עם תוכן אחר, עם נושאים אחרים. התוכנית הבאה תיוחד למשרתי הקבע שפורשים מצהל. אנחנו עושים ככה מעבר חד מסרן בתחילת דרכו לפורשים מצהל, אבל זאת התוכנית כי אני חייל. אז ניפגש בשבוע הבא, ואנחנו מסיימים עם שיר של שלמה ידוב, ימים לבנים. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. ביי.
קרני החמה שלוות